be. I don't want to waste too much of our time, but I'm sure we've all heard of Rav Yossi Tzvi Rimon, who is my rabbi. He is a Rav in Gush. He has a special merkaz halakha there, and author of a widely acclaimed series of books on halakha l'maaseh, which are amazingly organized with the Gemara and the Rishonim, the Achronim, and the Psak, everything conceptually, and shows you where it comes from, and really in a way that very few people can do, but everyone can appreciate. And community rabbi, and in charge of founded Tasu Katif, or Job Katif in English, which tries to help the people who were expelled from Gush Katif helping them find employment and rehabilitate their lives, and involved in pretty much all good things going on in this country. He's going to give us a little bit of a shiur of some of the halachic issues that came up in the, this has been Oferet Yitzchak, and talk to us a little about leadership and, you know, some of the things he does and what people like us can do when we grow up. And Rav Rimon.
Yisar koach, toda rava. I was asked to speak in Hebrew. אני מבין שאתם מעדיפים בעברית. נכון? כולם פה שולטים בעברית. אני אשתדל לדבר בכל אופן בצורה ברורה. אם יש דברים שלא מבינים, או מילים שלא מבינים, אז תשאלו אותי. בסדר? פחות מזה אני רואה שיבין. טוב, אני קודם כל שמח להיות פה. וזו זכות גדולה בשבילכם שהרב בדנר, שהוא רב פה אצלכם, לא כל אחד זוכה לתלמיד חכם רציני כל כך שמלווה אותו בנעימות מיוחדת, אז אני שמח בשבילכם וגם בשבילנו בקהילה. אני אנסה לדבר על דוגמאות של כמה שאלות ששאלו אותי מהמלחמה בעזה. אנחנו גם ערב יום הזיכרון ויום העצמאות עוד מעט, וגם יש משהו אחר קצת, אבל משהו קצת מהאחריות של רב קהילה, שאולי בא לידי ביטוי חזק כשאתה צריך לתת תשובות לחיילים במלחמה. מתקשר אליי חייל אחד, יום רביעי במלחמה. הוא אומר לי שהוא נמצא על הגבול של עזה. כמה ימים אחר כך גם אני הייתי שם, אני אגיד לכם למה. על הגבול זה on the border, הוא לא בפנים עדיין. מכינים שם כל הזמן את החיילים לקראת המלחמה, וכל הזמן מכניסים חיילים פנימה, לתוך המלחמה. והוא אומר לי, אולי ירצו בשבת להכניס אותי פנימה. ולכן אני רוצה לשאול, עכשיו אני רוצה לשאול אתכם, מה הוא שאל? תנסו לנחש מה הייתה השאלה שלו. מה הוא רוצה לשאול? אולי יכניסו אותו בשבת פנימה. אז מה? מה השאלה שלו?
תחום,
אתה אומר. אולי בעיה של חוץ לתחום. שזה נכון שיש בעיה של חוץ לתחום. אבל מצד שני הוא גם יודע שזה מלחמה, הוא מבין שמלחמה, מלחמה, מה לעשות, זה פיקוח נפש. אז מה הייתה השאלה שלו? חייל דתי במלחמה, לחשוב עוד דברים, מה יכול להטריד אותו? זה נכון, זה מה שהטריד אותו. האם הוא יכול לקחת איתו את התפילין? כי הוא אמר לי, אני לא יודע מה יהיה הרי, אני נמצא שם אולי שבוע, שבועיים, אם אני לא לוקח את התפילין, אני לא אוכל להניח תפילין. ואני חייב להגיד שהמון שאלות ששמעתי במלחמה היו מאוד מרגשות, כי פתאום אומר, וואו, זה מה שמטריד עכשיו, חייל דתי, הוא הולך למלחמה, חיים ומוות, מטריד אותו עכשיו, איך הוא יקיים מצוות הנחת תפילין? אני חושב שיש כאן משהו מאוד מיוחד, לא היה לעם ישראל אלפי שנים. מתי היה לעם ישראל צבא? אנחנו חוזרים אלפי שנים אחורה, וגם אז לא כל תקופת עם ישראל היה צבא דתי, וצבא שחשוב לו כל הדברים, היו ככה והיו ככה, אבל מעט מאוד שנים. לחזור ככה, פתאום אתה קולט שחייל דתי, שזה מה שמטריד אותו עכשיו במלחמה. טוב, מה אתם אומרים? להתיר לו או לא להתיר לו? לא להתיר.
כן.
אתה אומר לא להתיר או כן?
אני אומר לאסור.
לאסור. יש כאן עוד דעות?
להתיר.
להתיר. יש כאן בעיה, יש לנו בעיה קודם כל שבדברים האלה יש הרבה רגש מעורב. אנחנו צריכים לעשות להיות קודם כל לנסות לנתח את זה הלכתי בצורה קרה קצת. לעשות לראות איך זה עובר הלכתית, ומתוך הדברים לעשות לראות מה לעשות. מה אתה אומר?
אני חשבתי שאולי יש אולי פן ש... אם יש לו את התפילין, הוא מרגיש יותר נוח.
שיותר טוב לאולי. השיקול הזה אנחנו נתייחס אליו עוד מעט, אם כי השאלה היא על מה אנחנו יכולים להגיד את זה. או להגיד את השיקול הזה בצורה כללית, זה קצת יותר קשה. אלא אם כן אתה באמת יודע ש... אבל זה קצת יותר קשה. לא, יש דיונים, למשל בפוסקים, אם מותר לנסוע בשבת, כשאישה הולכת ללדת בבית חולים, אם מותר לעבור דרך הרבה, לקחת קמיה. אין לזה קמיה? מאות. יש תשובות על זה. אנחנו למעשה נוהגים לאסור. לא רק הבריסקאים שלא מאמינים בזה אף פעם, אבל גם כאלה שכן מאמינים בזה, מבינים שיש גבולות מסוימים. ואז השאלה היא, עד כמה באמת אפשר להרחיב לכל דבר יהיה טוב, ואולי יהיה טוב לו. למרות שהשיקול הזה, אני חושב שיש לו משמעות, ואנחנו ננסה לראות בהמשך איפה כן להכניס את השיקול הזה. אני רוצה לשאול אתכם קודם כל, איזה שאלות הלכתיות יכולות להיות כאן? איזה בעיות הלכתיות בכלל צריך לדון בהן? מה הבעיות הלכתיות שיש?
תפילה עם
הצוואר הזה? לא, אני שואל עכשיו על תפילין ושבת. השאלה שאתה אומר היא שאלה טובה, אני מוכן לדבר על זה אחרי. אני מדבר עכשיו, איזה שעות עכשיו השאלה שלנו יש?
מוקצה
למוקצה. אז יש, אתם אומרים, שאלה של מוקצה. יש שאלה של הוקצאה.
הכנה.
בקודש תחול. עוד משהו?
חשש המחיקה את השם.
וזה רחוק, כי זה אחרת היינו אומרים אף מלחמה, אף פעם עצור לקחת תפילין, אנחנו לא חוששים, מה לעשות, משהו זה באונס, הרי יש רמות שלנו, אבל אמנם הגמרא ושבת י"ח מדברת, כותבי ברכות בצרפי תורה, אבל שם זה עניין אחר, את הגזרה מיוחדת שם. אוקיי, אלה פחות או יותר עזורים, יש מקום לדון גם בתחומים, אבל נעזוב כנראה, תחומים זה גם אולי קשור קצת להוצאה, אלה פחות או יותר עיקרי הדברים. בואו נתחיל לדון במוקצה. אין תפילין למוקצה או לא מוקצה?
לא.
לא מוקצה. באמת, לגבי תפילין אנחנו יודעים, הגמרא במנחות, דף למדבר אומרת, ששבת זה אות, ותפילין הם אות, ולכן לא מניחים תפילין בשבת. השאלה היא, כדי לדעת אם זה מוקצה או לא מוקצה, היא, האם לא צריך להניח תפילין בשבת, או האם אסור להניח תפילין בשבת. אם אסור להניח תפילין בשבת, אז תפילין הם כלי שמלאכתו לאיסור. אם לא צריך, אז לא צריך, אבל אין סיבה שתפילין יהיו מוקצה בכלל. והתוספות בביתר בדבר כותבים שמותר להניח תפילין בשבת. שאין איסור להניח, לא צריך, אבל שאין איסור להניח תפילין בשבת. אבל הבית יוסף באור החיים סימן למד א' מביא בשם המדרש שמדרש זה השפעת הזוהר שאסור להניח תפילין בשבת וזה כאילו אלבון לשבת שבת נפר אותם כאילו שבת נעלבת שאתה מניח שם תפילין זה לא בסדר להניח תפילין בשבת ובעקבות הדברים האלה עושה כבית יוסף, גם בסימן למד א' וגם בסימן שינחן ובשולחן ערוך שתפילין הם מוקצה, הם לא מוקצה בשבת, הם מוקצה בשבת, סליחה, הם מוקצה, כפי שמחתו לאיסור, כפי שמחתו לאיסור, כי אסור להניח תפילין בשבת. אבל הרמה בסימן שינחה חולק על השולחן ערוך וכותב שתפילין הם לא מוקצה, והרמה כנראה מתבסס גם על כך שמותר להניח תפילין בשבת, ואולי גם על זה שגם אם היינו אומרים שאסור, עדיין יש דרכים שמותר, דרך מלבוש, יש אולי דרכים נוספות שאפשר להניח תפילין בשבת, ואז זה לא יהיה מוקצה. המגן אברהם והתז חולקים על הרמה ומקשים עליו וחולקים ורוצים להגיד שזה כן מוקצה, ודנים אולי יש מקומות מסוים להקל. במשנה ברורה בסימן שינחת פוסק שתפילין לך תחילה צריך להחמיר בהם שהם מוקצה, אבל במקום צורך אפשר לסמוך על הרמה. במקום צורך אומר הרמה, המשנה ברורה למשל כשיש חשש שיגנב או ייפסד, או כשזה נמצא בביזיון, אפשר להרים ולסמוך על הרמה. זאת אומרת שהמשנה ברורה מקל במקום צורך שתפילין הם לא מוקצה. אז אם המשנה ברורה מקל במקום צורך שתפילין הם לא מוקצה, די ברור שבמקרה שלנו יש סיבה טובה להקל. ברור שלנו זה מקרה שאדם לא יניח תפילין במשך שבוע, שבועיים. די ברור שאפשר לראות את זה כצורך, במיוחד שאפשר גם לפתור את הבעיה הזאת בעוד צורה, שהוא ישים את התפילין בתיק עם שאר הדברים. אם הוא שם את התפילין בתיק עם שאר הדברים, זה פותר את הבעיה או לא פותר את הבעיה? למה? זה בסיס דבר האסור והמותר. אבל בסיס דבר אסור ומותר הוא רק שהאיסור הוא פחות מהיתר, פחות חשוב מהיתר. אז עכשיו צריך לבדוק מה יש לו עוד בתיק. וכאן לכאורה היינו אומרים שאדם רגיל, נורמלי, ממוצע, בדרך כלל התפילין הם יותר חשובות מהדברים האחרים שיש לו בתיק. בדרך כלל, נכון? מה יש לאדם בתיק? יש לו תחתונים וגופיות וגרביים ספר קצות, או הארי פוטר, ואת הבית שם בתיק, ו-MP3, או MP9, כמו מה ששמים היום, ומה יודעות בתיק? סבון ושמפו, ולא יודע, מצמור מוקצור, סתם כך היינו מחשבים, בדרך כלל, אדם רגיל, היית שואל אותו, על מה אתה מעדיף לוותר? מה אתה מעדיף לוותר? זה חשוב, מה יותר חשוב לך? התפילין? קצת אפילו השווי הכספי אני מדבר עכשיו, לא רק מבחינת הערך הסגולי, התפילין או שאר הדברים. אני חושב שבדרך כלל, במקרים נורמליים, רגילים, היינו אומרים שאולי התפילין יותר חשובות. הרב פיינשטיין טוען שההגדרה של חשיבות נמדדת אחרת. הרב פיינשטיין טוען שההגדרה של חשיבות נמדדת לפי מה אתה צריך לשבת. שאלו אותו על משקפיים ו$100. הוא אומר, ברור שמשקפיים, זה אתה צריך שבת. אמרו לו, משקפיים ו$1,000. הוא אומר, משקפיים, אתה צריך שבת. מה שאתה צריך לשבת זה תמיד יותר חשוב. עכשיו, יש מקום לדון בזה בסברה. לפי הרב פיינשטיין זה חידוש גדול, אבל כך הרב פיינשטיין חושב. לפי הרב פיינשטיין זה יהיה תמיד כשיש לך תיק. עם דברים תמיד, זה יהיה בסיס דבר אסור והמותר, כי תמיד יש דברים לטובה כאילו. כי תמיד היתר יותר חשוב לך מהאיסור, האיסור אין לך מה לעשות איתו בשבת. מקרים שאנחנו נדון שיש מקום לדון לפי ערך, זה רק ששניהם יהיו על השולחן, ואתה לא צריך אף אחד מהם, שאז נדון בחשיבות, ויהיה לך תיק. אז תמיד אתה צריך יותר את החבילת טישו מאשר את התפילין בשבת. אז לפי הרב פיינשטיין יש כאן סברה גדולה להקל. אומנם רב שלמה זלמן לא הרווח, לא היה ברור לו שזה בגלל הסברה, ואמר שאולי צריך לחשב כן לפי החשיבות האמיתית. אבל כיוון שבכל אופן המשנה ברורה גם ככה במקום צורך נוטה להקל, ויש פוסקים שקל יותר מהמשנה ברורה בעניין הזה, וכיוון שבכל אופן לפי הרב פיינשטיין בתוך תיק בכלל אין בעיה, וכיוון שאנחנו נוראים לספקות בדרבנן ומוקצה, אני חושב שזה פשוט שאפשר להקל. מסכימים? אוקיי, הלאה. טוב, בוא נדבר על הוצאה. באזור שם בעזה אין עירוב, הערבים לא הכינו עירוב עדיין שם, אין לנו שם עירוב, אין, הכל שם פתוח, אין שם. אז בעיה של הוצאה הם כאלה, עוברים גבולות, יש בעיה של הוצאה. אומנם יש מקום לדון בעניין הזה, אולי לכולם. חפץ חיים כתב ספר דיני צבא ומלחמה. אתם יודעים? קוראים לספר מחנה ישראל. מה פתאום החפץ חיים יכתוב דיני צבא ומלחמה אם החפץ חיים נפטר בתף ריש צדי ג' ומדינת ישראל עדיין לא קמה. מדינת ישראל קמה ותשח. אז מה יכתוב תף שנחת? מה יכתוב בתף ריש צדי ג'? לפני זה הוא כתב את החפץ חיים, ספר מחנה ישראל. אז למה הוא כתב? הוא כתב לחיילים יהודים בצבא הרוסי, ברוסיה. ושם, בפרק המדל, גם החפץ חיים, בעניין חייל שיוצא עכשיו למלחמה ויש לו כסף. וכל הכסף שלו, הוא מפחד שיגנב לו, ילך, הוא ישאיר אותו, ועכשיו שבת. אומר החפץ חיים, שאם יש משהו שאתה חייב לקחת בכל מיני לצורך המלחמה, אז אתה יכול לרבות בשיעורים, אתה יכול להוסיף ולקחת איתך את הכסף הזה. כך הוא אומר לחייל שם בשעת הדחק. תתחילה, אבל בשעת הדחק, כך הוא אומר לעשות. עכשיו הדבר הזה הוא לא כל כך פשוט. אנחנו יודעים שאסור לרבות בשיעורים. אדם לא יכול, אם יש לך חולה, אתה לא יכול להגיד, טוב, אני מבשל בשבילו בקר, אני אקח חתיכה יותר גדולה כבר בשבת, שגם לי אוכל טרי. פרש, כאילו, אתה לא יכול לעשות דבר כזה. אסור לרבות בשיעורים, מחלוקת הרשב"א והר"ן, אם זה דאורייתא או דרבנן, אבל אסור לרבות בשיעורים. והחפץ חיים דן, שאולי אין ריבוי בשיעורים בהוצאה, כך הוא רוצה לדון, שיש מקום להקל בזה, במיוחד שאנחנו מדברים עכשיו על קרמלי, שזה רק דרבנן, אולי כשמדבר על דרבנן, ברבוי שירון והוצאה, לא יהיה איסור בדבר הזה. ולכן הוא נוטה להקל, שעת הדחק. ויש מקום לדון בדברי החפץ חיים האלה. זה לא כל כך פשוט. יש כמה סוגיות שבהם נראה אחרת. למשל, גמרא בשבת הפצדי ג' שהגמרא אומרת שאם אדם מוציא כלי ואוכל, חייב גם על הכלי וגם על האוכל, כאילו זה נחשב שתי הוצאות נפרדות, ואתה לא יכול לראות את זה כדבר אחד, זה כאילו שני דברים נפרדים. ועוד שאלות אחרות, אבל יש גם תשובות השאלות האלה. למשל השאלה של הכלי והאוכל, הנער הפרנק ושוט הר צבי, נדמה לי בסימן קוף עין זין, ש בגמרא מדובר שאת שני הדברים אתה מוציא באיסור. לכן אתה חייב על הכלי וחייב על האוכל. אבל אם את הכלי אתה מוציא בגלל פיקוח נפש, זה לא נחשב לך לוצאה. במקרה כזה כל מה שבתוכו בטל אליו. ואז יהיה יותר גמור. וגם במקרה שלנו, את התיק ורוב הדברים הוא מוציא כי הוא חייב להוציא. זה מוציא ביתר, מוציא פיקוח נפש. ואז גם שאר הדברים יתבטלו. אל התיק הזה, ויהיה מותר כן לקחת דברים אחרים. ולמרות שיש מקום לדון בעניין הזה, במצבים כאלה נראה שיש לסמוך על החפץ חיים להקל. מורי ורבי הרב ליכטנשטיין, לפני 25 שנה, העביר על זה שיעור, ואז בשיעור הוא מאוד לא אהב את החידוש לחפץ חיים. הוא הביא כל מיני סוגיות להגיד אחרת. ובסוף השיעור הוא אמר, אבל בשורה התחתונה, אתם תסמכו על החפץ חיים. החפץ חיים מורה, אני לא באתי להגיד עליך פה עכשיו. אני באתי בלימוד להגיד שאני לא עוזר, אבל החפץ חיים, אחרי שהחפץ חיים מורה, אז אפשר לסמוך על החפץ חיים. וכיוון שמדובר בסופו של דבר בקרמלית, וגם שמה בעזה זה מקום צפוף כזה, יש כל מיני סיבות נוספות להגיד, צפוף, מה זה צפוף? צמוד. לא, יש עוד סברות להגיד שזה קרמלית, יש חזוני, שברחובות, לא נכנס עכשיו בענייני רשות ערבים, יש עוד סברות, אז בשורה התחתונה נראה שגם עניין הוצאה אפשר לסמוך כאן על החפץ חיים, וכאן זה צורך חשוב, זה לא סתם לקחת, זה באמת צורך חשוב. זה לא ביטחון, זה לא מבצעי, אבל יש כאן צורך חשוב, נראה שם הדבר הזה גם כן אפשר להקל. שאלה האחרונה של הכנה מקודש לחול. הכנה מקודש לחול, יש מקום לדון, אבל לא מדון בזה בהרחבה. אבל בעקבות הגמרא וביצה בפמם, בפירוש רש"י שם, לגבי יין, העברת יין, כתבו האחרונים כללים בענייני הכנה מקודש לחול, ומי שניסח את הכללים בצורה יפה זה חיי אדם. חיי אדם בכלל קוף עין ג' בסעיף ו'. החיי אדם אומר שלא תהיה בעיה של הכנה מקודש לחול אם יתקיימו שני תנאים. תנאי אחד, שזה דבר בלי טרחה, שהוא לא קשה, שהוא לא מאמץ. תנאי שני, שזה לא ניכר, לא בולט, שאתה עושה את זה בשביל יום חול. אם זה לא ניכר, אז אפשר להקל. למשל, אדם מוציא מהפריזר, אתם יודעים מה זה פריזר? מוציא מהפריזר חלל ללחם מישהו. הוא גמר המועץ, הוא רוצה להחזיר, לפריזר. עכשיו, כשהוא מחזיר באמת, תשאל אותו רגע, למה אתה מחזיר? למה אתה לא משאיר בחור? הוא מחזיר לפריזר כי הוא רוצה להשתמש בזה ביום ראשון. שאני, זה ברור, אחרת הוא לא מחזיר לפריזר. אבל כשהוא מחזיר לפריזר, אף אחד לא נראה לו, כאילו שעכשיו הוא מתכונן, הוא רוצה עם הפריזר, מחזיר לפריזר. זה לא פרחה, זה לא נראה הכנה, הוא הוציא והוא מחזיר, זה נראה דבר... טוב, זה המקום של ההכלה הזאת, ככה, זה היה משם הוא הוציא, לשם הוא מחזיר. דבר שלא נראה כהכנה, לא בולט כהכנה, למרות שאם תשאל טוב טוב, יגיד לך שזה כן בסוף הכנה. וזה גם לא תרחה, אפשר להקל. במקרה שלנו, אם הוא לוקח את התפילין, בתוך התיק, כל ביחד, זה לא תרחה, זה לא נראה איזה הכנה, אדם לוקח את החפצים שלו, הוא הולך, הוא לוקח הזלגית, הוא לוקח את הדברים שלו. לא איזה מישהו מסתכל, אומר, או, הוא מתכונן עכשיו יום פה. הוא לוקח את ה... זה דברים שאני לא חושב שזה נראה כהכנה, זה לא פרחה, ולכן אני חושב שאפשר להתיר כאן, ואני חושב שכאן אפשר לצרף את הסברה שאתה אמרת קודם, שיכול להיות שזה אפילו לא הכנה מקודש לחול, אלא דבר שהוא כן משמעותי לשבת. שאדם הולך עם התפילין, חייל דתי, התפילין אותו, זה מרגיע אותו. זה מרגיע אותו, יותר טוב לו עכשיו. המרגיע זה לא דבר שבגללו אני אתיר איסורים דאורייתא ויתיר כל... אני לא יכול כל דבר להגיד טוב, זה מרגיע, אז אני... אבל אני כן יכול להגיד שזה כבר לא הכנה ליום חול, יש איזה צורך שבת. זה סברה שאפשר להגיד, בצורך שבת אנחנו עומדים הרבה דברים טובים לזה. זה דבר שהוא חשוב גם לשבת, יש לך צורך שבת, אתה נהנה מזה בשבת. טוב לך שהתפילין איתך. ודבר כזה, בהחלט יש מקום להגיד שאין בו שום בעיה של הכנה, אבל גם שכל הבעיה של הכנה זה דברים ברבנן. ובשורה התחתונה, אני אמרתי לו שהוא יכול לקחת איתו את התפילין. רק שתבינו, אחד הקשיים לענות לחייל בצבא במלחמה זה גם שהרבה פעמים השאלה היא באמת מורכבת, היא מורכבת, זה קודם דברים שאתה צריך לחשוב על הרבה דברים, וגם שבדרך כלל אין לך זמן לענות. כשהוא התקשר אליי, אני מתחיל לשאול אותו, אומר לי הרב, אני קיבלתי שתי דקות להתקשר, דקה לאמא, דקה אליך, אין זמן עכשיו, כן או לא, אתה אין לך עכשיו, אם זה יורים עליך תחת אש, you feel like under fire. אפשר להגיד דבר כזה? under fire? יורים עליך, עכשיו, עכשיו, כן או לא, אין עכשיו משחקים. תגיד, וזה אחד הדברים שאתה צריך פה באמת פתאום לחשוב רגע, אתה... טוב, בסדר, וצריך הרבה סייעתא דשמיא פה, הרבה סייעתא דשמיא, כי הרבה דברים, אתה באמת פועל במהירות, בחיפזון, לא תגיד, אתה יכול, לא, לאט לאט, בנחת, לחשוב... עכשיו, זאת דוגמה לשאלה, תכף אנחנו ניתן עוד שאלות, אני הערכתי קצת בתשובה, אבל כדי להסביר את המורכבות כאן, שזה לא רק כי מאוד קל, אמושנל, לפי הלב, כאילו להרגיש כאן, אבל מה לעשות? אנחנו צריכים עכשיו לתת תשובה הלכתית. ותשובה הלכתית, צריך לבדוק, אם זה בסדר, זה בסדר, לא בסדר, צריך לראות את הדברים, אפשר להפעיל עוד דברים כאן, אבל יש כאן באמת דברים מאוד משמעותיים שצריך לדון בהם כשהולכים להתייחס למציאות הצבאית, למשל בזמן של מלחמה. מעבר לשאלות שאנשים התקשרו אליי כל הזמן, אז היו לי הרבה שאלות נוספות, ולמה היו לי שאלות נוספות? אני יושב באלון שבות, יושב ולומד, לומד, מקבל את השאלות מהצבא, וכל שאלה ששואלים אותי, אני גם מנסה ככה במילה אחת להרגיש מה עם החיילים? מה שלומכם? מה קורה? זה גם קשור קצת לרב קהילה, וזה ששואלים אותך שאלה, תרגיש. לא תמיד יש לך זמן להתחיל לפתוח שיחה עם כל אחד, אבל לפעמים אתה יכול להרגיש המון דברים דרך שאלות. עזרתי לאנשים בהמון דברים, ואדם בא לשאול שאלה ב-X, ופתאום אתה עוזר לו בכל הזוגיות שלו, כל הקשר שלו עם אשתו, דברים אחרים, המון דברים שאתה פתאום, לא תמיד השאלה היא בדיוק הנקודה הזאת. עכשיו כאן אני עשיתי ככה, כל אחד יברר לראות מה קורה, איך מרגישים, והתברר לי שהמון חיילים קר להם. למה קר להם? המלחמה הייתה באזור חנוכה. אף פעם לא פרצה מלחמה בישראל בחורף. זו פעם ראשונה שמלחמה מתחילה בחורף. יש מלחמות שהיו בחורף, אבל התחילו בקיץ או במעבר, כמו מלחמת יום הכיפורים. אבל מלחמות בדרך כלל בעולם מתחילות בקיץ. היום פה. בדרך כלל בקיץ. זאת הייתה מלחמת חורף. עכשיו, הצבא יש לו מעיל. בצבא נותנים מעיל, נותנים פפות. אבל יש כפפות שהצבא נותן, שזה כפפות צמר, wooden gloves, זה בסדר, ויש battle gloves, יש כפפות קרב, שזה משהו אחר לגמרי. זה חם פי 10 מהכפפות הרגילים. זה חם וזה דק ומיוחד, זה גם עולה פי 10. לכן הצבא לא נותן זה לכל אחד. יש מעיל שהצבא נותן, זה בסדר. אבל יש היום חולצות טרמיות. כמו שעובס חולצות טרמיות שאתה שם אותן זה דק מאוד וזה מחמם מאוד מאוד. אני יש עוד דברים ואני מדבר עם החיילים עוד אחד, אני רואה שקר ואני אומר לעצמי מה אני יכול לעשות. אני פה יושב, אני לומד, מה אני יכול לעשות? אני אין לי לא ביל גייטס, אני אין לי כסף עכשיו לקנות, מה אני עושה עכשיו? ובתוך הלימוד אני מקבל טלפון הרב זאב רייכמן. אתם יודעים איזה הרב זאב רייכמן? אצלכם? הוא אומר לי, תגיד לי, הרב רימון, מה אנחנו יכולים לעזור לחיילים? אמרתי לו, אנחנו צריכים כסף לקנות בגדים חמים. הוא אומר, תן לי לבדוק. הוא חוזר אליי אחרי כמה שעות, הוא אומר, יש. והוא אומר, איך מה אתה רוצה לעשות? אמרנו, אני אקנה את הבגדים. ואני לא רוצה רק לשלוח אותם, כי כששולח יש הרבה חיילים בצבא, לא בטוח שהחיילים שאני רוצה שיקבלו את זה יקבלו את זה. זאת אומרת, לא אכפת לי שכולם היו מקבלים, אבל אין לי לכולם עכשיו, אז אני רוצה שמישהו שבמלחמה יקבל ולא מישהו שעכשיו נמצא בדרך, שזה עובר את זה, הוא גם חייל, הוא גם יכול לקחת אחד כי הוא גם חייל, אבל הוא עכשיו נמצא בבית סגור וחם ומודים, הוא לא בשטח. אני רוצה שיגיע לאנשים המתאימים. אז אמרנו, אני נסה למצוא את הדרך להגיע שם. אז הוא אומר לי, טוב, אני מחר יבוא לארץ, אני אביא לך את הכסף, נעשה את זה ביחד. אמרתי, בסדר. ואז חשבתי עצמי, רגע, איך אני עושה עכשיו? מה אני עושה עכשיו? איפה אני קונה? אני קניתי פעם כפפות, אני אפילו לא יודע לאן ללכת. איפה אני קונה את הדברים ומה אני עושה? ובמקרה, הלכתי בדיוק למנחה לבית כנסת, ואמרתי לזה על מישהו, ומישהו שלידי שבכלל לא היה קשור לשיחה, אומר, יש לי את הטלפון של הבעלים של ריקושט. ריקושט זאת החברה, זה החברה בארץ שהיא הכי גדולה בכל הדברים של קמפינג וכל הדברים האלה של... אמרת לו, טוב, תיתן לי. הוא נתן לי את הטלפון. אני מתקשר ואני אומר לעצמי, עכשיו אני צריך, אדוני, זה לא הנושא שלי, אני עכשיו, אני רק רוצה להסביר למה רב יכול להיות שקוע בלימוד ולעזור גם בחסד. אם אתה חושב על עם ישראל, גם כשאתה בתוך תורה, יהיה, הקדוש ברוך הוא יעזור לך. אני אומר, מה אני עושה עכשיו עם ריקושט? אני לא יודע איזה מחיר, אני לא מבין בעניינים האלה עכשיו, אין לי זמן להתחיל לעשות בדיקות בשוק. אני מתקשר לריקושט, אני מדבר עם הבעלים, ואני אומר, תשמע, אתה רוצה את החיילים. הוא מתחיל לרעוד בכל, to shake in his voice. הוא אומר לי, באמת, אתה מתחיל לתת? אמרתי לו, כן, מה? הוא אומר, הבן שלי נמצא עכשיו בעזה. אמרתי לו, מה באמת? יש לך בעזה? ואז הוא אומר לי, אני אתן לך את זה באותו מחיר שאני קונה. אני לא ארוויח עליך שום דבר, המחיר שאני קונה אני אתן לך. וכך באמת היה, שתבין, המחיר שהוא קונה והוא מחיר, זה הבדל גדול, זה לא קצת. זה חשוב, הדברים האלה. אז הרב רחמן הגיע, קנינו 3,000 ערכות כאלה, דברים לתת לחיילים. נסענו לעזה, ויומיים הייתי שם על הגבול בעזה. לא בתוך עזה, אבל על הגבול. איפה שאמרת לכם שהחיילים הקודמים היו קודם, אבל שם היו המון חיילים שכל הזמן נכנסו פנימה. וחלק יצאו החוצה להחלפה. זה שבוע וחצי. וזה היה מאוד מיוחד שם. זה היה מאוד מיוחד. אני חייב להגיד, זה היה מיוחד, גם חיילים לא דתיים, הרוב, המון לא דתיים, ובאו כל הזמן, לשאול שאלות, ממש, והרגשת אווירה מאוד מיוחדת, מאוד מיוחדת. חיילים לא דתיים באו, אמרו לי, הרב, יש לך ציצית? לתת לנו? ציצית, אני אבד לכם? חוצת רב, אבד לכם ציציות, אני לא אבד ציציות. רוצים ציצית? חייל לא דתי. חייל לא דתי, אבל הוא מרגיש שהוא יוצא למלחמה עכשיו, הוא רוצה ציצית. טוב, אתה אומר, וואו, עם ישראל הוא באמת באמת אחרת, רק בחוץ. לא תמיד רואים את כל הדברים. בכל אופן, את הסרט הזה, היה מישהו שם שהיא מקדמה פשוטה, צילם איזה 3 דקות שם. צילם כאן, צילם איזה כמה דברים, ואחרי זה שלח לנו, אז עושים איזה סרט קטן, בצהריים אנחנו נראה לכם את החיילים שם, עם הרב רייכמן ואיתי שם, זה מרגש, זה סרט מרגש. אז בכל אופן היינו שם, וכשהיינו על הגבול, אז קיבלנו עוד הרבה שאלות, באו לשאול אותי כל הזמן שאלות שלו, הייתי שם יומיים על הגבול, כל הזמן שאלות שלו. אז אני אגיד לכם שאלה עכשיו שקשורה למשהו שמישהו שאל קודם. אני נמצא שם, יוצא חייל מעזה לגבול, להפסקה של כמה שעות. הוא נראה כאילו הוא יצא מקופסה של סרדינים. הוא נראה כולו מקובץ כזה, אולי כאילו יצא מתוך קן, כן אומרים, קופסת שומורים כזאת, הוא נראה מסכן כזה, אני אומר לו, מה קרה, איפה היית? הוא אומר לי, אני הייתי עכשיו שבוע וחצי בתוך הטנק. לא יצאתי מהטנק שבוע וחצי. והרב, יש לי שאלה. אני עוד כמה שעות חוזר ויש לי שאלה. מה השאלה שהוא רוצה לשאול? אז תגיד אתה, זה קשור למה שאתה אמרת קודם. זו אתה אמרת? אתה אמרת מישהו שלך כאן שאל. אולי אתה שאלת? אתה שאלת, כן. אתם מבינים שמישהו נמצא שבוע וחצי בתוך טנק, הוא סגור שבוע וחצי בטנק, אז אין לו מקום אחר ללכת לשירותים. To the bathroom, can't go out, he's in the tent, כל סגור. והוא לא פרעו, הוא לא יכול שבוע וחצי, לא ללכת לשירותים. אין לו מה לעשות, אז הטנק זה המקום, אין מה לעשות. כשרציתי בצורה עקיפה לשכנע בנות לא ללכת לצבא, סיפרתם את הסיפור הזה. לא בשבילנו. אז זה לא הכל פתוח, יש כלים, בתוך כלים זה נמצא, אבל אתם מבינים שהטנק, it's not the best smell, זה לא המקום הריח הכי טוב, כאילו זה לא, מה לעשות? אתה שבוע וחצי סגור בתוך טנק, והוא שואל אותי אם הוא יכול להתפלל שם. יש בערך 10 סימנים בשולחן ערוך שעוסקים בזה, שכל מי שלומד שולחן ערוך חלק א', בדרך כלל נשבר בסימנים האלה. או שהוא מפסיק ללמוד בכלל, וחלק א' מתחיל כל פעם מההתחלה, או שהוא קופץ, או שהוא לומד ולא מבין בזוג מבין מה, כי הוא כל דברים, וצועה של גבל, וצועה של זה, זה 10 סימנים שהם לא אקטואלים כל כך, לא מעניינים כל כך, לא, מי שלומד את הסוגיות, אז הוא יכול למצוא קצת למדס כאן, אז יש דברים לפעמים יותר מעניינים, אבל פתאום זה נעשה לך למעשה, פתאום, צריכים את זה ממש, למה יש כאן? ואני לא אעריך בסוגיה הזאת, אבל אנחנו יודעים שעוד קפה עם המחנך הקדוש, ויש עוד פסוקים אחרים, אתה לא יכול, יש דברים של קדושה, אתה לא יכול להגיד במקום שיש צועה, ולכן אדם לא יכול להתפלל בצורה פשוטה במקום הזה. יש מקום לדון אם הוא יכול להרהר, אולי בהרהור זה כן יהיה בסדר, שזה יכול מאוד להיות שכן, אבל הוא אומר, אני רוצה להתפלל, מה אני עושה? וגם זה מאוד היה מרגש. נמצא, אני נמצא על הגבול, מלחמה, חייל יוצא שעה אחרי שבוע וחצי מטנק, עוד כמה שעות הוא חוזר, זה מה שמעניין אותו עכשיו. מעניין אותו, הוא חוזר, איך הוא מתפלל בטנק. זה באמת מדהים, אני חושב שיש כאן דברים שמאוד מאוד מרגשים, להרגיש מה זה החיילים שלנו. אני חושב שדרך השאלות אתה לפעמים יכול ללמוד קצת. ללמוד על הצבא, ללמוד על הצבא בכלל, חיילים דתיים בצבא. הדברים האלה לא מגיעים לרדיו. ברדיו, בטלוויזיה, יש להם דברים הכי שמעניינים אותם. אבל אלה דברים הכי חשובים, זה דברים שבאמת מדהימים. ואז אמרתי לו, אני אגיד קצרה, מה אתם אומרים? יש לכם הצעה?
יש שם כיסוי על התורה.
אז קודם כל, באמת יש שני תנאים שבהם מותר להתפלל במקום שיש צועה. תנאי אחד, שזה יהיה ברשות אחרת. זאת אומרת, אם זה באותה רשות איתך, אפילו אם אתה לא מריח שום דבר, לא מריח, יהיה אסור, כי זה באותה רשות איתך. זה צריך קודם כל להיות במקום אחר, ברשות אחרת. זה התנאי הראשון. התנאי השני, שאם זה ברשות אחרת, זה גם צריך לא להריח. אם יש ריח שם, זה גם בעיה. עכשיו, מה זה רשות אחרת? יש דיונים, אבל באמת, נראה מדברי הביאור הלכה, בסימן צדיק ג', שאם זה נמצא בתוך כלי סגור, זה נחשב רשות אחרת. ואז אמרתי לו, וזה על פי תשובה פשוט ציצי ליעזר, שגם אומר דברים דומים לזה, בהקשר אחר, אמרת, תראה, אתה תיקח מפה עכשיו ספרי של שירותים. אם אתה ספרי של שירותים, אתה צריך לחשוב שירותים. הכל בקופסה סגורה, אז אם הכל בקופסה סגורה, תעשה ספרי, יש לך 5 דקות, תגיד 18. יש לך טוב, תעשה ספרי לפני 18, תעשה ספרי לפני ברכות קריאת שמע, כל פעם תעשה כל כמה דקות ספרי. אם הכל בקופסה סגורה, אז עכשיו זה גם רשות אחרת, וגם אין ריח ואפשר להגיד. אם זה לא היה רשות אחרת, הספרי לא היה עוזר. אבל כיוון שזה רשות אחרת, אז הספרי יכול לעזור. אז אמרתי לו באמת לעשות ככה, והוא כל כך שמח, אתה רואה פתאום, איזה חיוך יש, איזה שמחה, הוא כל כך שמח, עכשיו הוא יוכל להתפלל, שהוא חוזר לתן. אני חייב להגיד שאחד הרבנים, שאתם מכירים, אני לא אגיד את השם שלו עכשיו, מארצות הברית, בא לביקור בארץ, בזמן המלחמה, והוא ביקש להיפגש איתי, ונפגשנו, והוא יהודי טוב ונחמד, וככה מאוד נעים, הוא אומר לי, תגיד לי, איזה שאלות שאלו אותך במלחמה, תגיד לי שאלות. ואמרת לו, את השאלה הזאת בדיוק. אז הוא אומר, אני לא מבין את השאלה. הוא אומר, מה קורה? הוא אומר, הוא אנוס. הוא נמצא עכשיו במלחמה בפיקוח נפש. הוא אנוס, הוא פטור מהתפילה. אמרתי לו, תדע לך, אני מקבל אלפי שאלות מחיילים בצבא שנים. אף פעם לא קרה לי שחייל יתקשר כדי לקבל פטור לא להתפלל. לא קורה דבר כזה, חייל רוצה להתפלל, הוא לא רוצה לא להתפלל. לתת תשובה של אנוס זה לא תשובה. ותשובה היא מתחבית, בסדר, אתה נמצא עכשיו באיזה מקום, אתה לא נמצא עכשיו בצבא, אתה יכול לתת תשובה כזאת, אנוס פטור. זה לא תשובה, זה לא תשובה שחייל רוצה לשמוע. וזה מאוד שמח לו, כשאמרתי לו את הדברים האלה. הוא מאוד שמח, הוא אמר, זה משמח אותו, לראות שבאמת, אבל זאת המציאות. ברוך השם, חיילים רוצים להתפלל, רוצים את הקשר עם הקדוש ברוך הוא מיוחד בזמנים האלה. אני אגיד לכם מהר שאלות בלי תשובות. כי לא היינו זמן לעוד, יש עוד דברים שאני רוצה לדבר עליהם. אני רק להרגיש את השאלות, אבל אנחנו לא נדבר על תשובות. בערב שבת, אני חושב, עומד להוציא את הטלפון, עומד להוציא את הטלפון, נשים בצד. ואז אני אומר לך, רגע, אבל אולי זה חייל יתקשר במלחמה. ועכשיו פיקוח נפש, לא יודע. אולי משהו, לך תדע, ובפנים שאלות כאלה, אתה צריך להיות זמין. עכשיו יש, לפעמים חיילים אפילו לא יודעים, לא מרגישים איזה מצב מסוכן הם נמצאים בו. לפעמים צריכים לקבל מהרב את התשובה, כן, אפשר לעשות אותו. אז אני שרתי את הטלפון. אני הולך לבית כנסת, ואחרי כניסת שבת, אבל לפני השקיעה, אני מקבל טלפון, נמרים, חייל אומר לי, הרב, אני נמצא בערך 10 ימים כאן במלחמה, ואני ככה בקושי התיישן, אני 10 ימים כל הזמן מלחמה, עכשיו נתנו לי שחרור לשבת. אם אני יוצא מכאן, יש לו איזה רכב שהוא יכול להשיג, המקום הכי קרוב שאני יכול להגיע יהיה איזה 20 דקות אחרי השתייה, באחד היישובים פה, היהודים, לדפוק בדלת, לבקש להיות שבת שם. האם אני יכול לנסוע או לא יכול לנסוע? תמיד זאת שאלה שעכשיו, תגיד כן, תגיד לו, עכשיו אתה צריך את התשובה. יש בזה משהו שהוא מורכב. מה הייתם אומרים? לא משנה. מעניין אתכם להגיד מה אני אמרתי? אמרת לו שכן. אמרתי לו שכן. ויש לי כמה נימוקים וסיבות לזה. בדיוק אחרי זה, ביום ראשון, הייתי בברית עם הרב לבנצל. אז אמרת לו, מה היית אומר במקרה הזה? אמרת לו שאמרתי כן, במקרה הזה. הוא אומר, זה מה שאתה עושה לי. עכשיו, אני באמת חושב שזה נכון, אבל כדי להסביר את זה, צריך להסביר, זה מורכב קצת. צריך להבין את הדברים ולהסביר, אני לא אסביר את זה עכשיו. חייל מתקשר אליי, ואומר לי, הוא קצין שמלמד את כל החיילים איך להיזהר ממוקשים, מיינס. והוא עושה את זה עם פאורפוינט. פאורפוינט, אתם יודעים מה זה פאורפוינט? ואז הוא שואל, הוא מכין כל הזמן, חיילים, כל הזמן. הוא אומר, מה נעשה בשבת? כשנכנסת שבת, אני גם צריך להכין. האם להכין עם פאורפוינט או לא? הוא אומר לי, תשמע, אני יכול להסתדר בלי פאורפוינט, אני יכול לתת דפים. יש לי דפים, אני יכול ללמד עם דפים בלי פאורפוינט. ללמד עם פאורפוינט או לא ללמד עם פאורפוינט? מה אתם אומרים?
מה שווה?
מה זה?
שווה בשבילו או יש איזה חיסרון עם הדפים?
אמרתי לעצמי, בשביל מה הוא מתקשר אליי? בשביל מה הוא מתקשר? אם זה אותו דבר בדיוק הוא מתקשר, מה, לנו שכל, בשביל מה הוא מתקשר? אותו דבר, אמרנו, תגיד לי, זה אותו דבר, הוא אומר לי, תשמע, זה קצת יותר טוב. אמרנו, אם לומדים במצגת, הוא אומר, תשמע, זה צבע, ורואים יותר טוב את הדברים, אבל אפשר ללמד במידה פה, אומר לי. אמרנו, יביאו יותר עם פאורפוינט? הוא אומר, כן, אמרנו, אתה לומד עם פאורפוינט. ככה אמרנו, זאת שאלה חדשה, אני בטוח שביום כיפור אף אחד לא שאלו אותו על פאורפוינט, לא בששת הימים. שלושה ימים אחר כך, הודיעו לי מהצבא, קשרה, נכנסה לעזה קבוצה של חיילים שלנו. 150 חיילים. והם הלכו לישון בבית ספר נטוש, בית ספר שלא היו שם ערבים, שהם עזרו, כי הם מרחו כאן. אז החיילים ישנו בבית ספר. באמצע הלילה אחד החיילים קם ללכת לשירותים. הוא הולך לשירותים, ופתאום הוא רואה איזה חוט בצד. ולפי מה שהוא למד, אצל החיילים שלימדתי, מה שהוא למד בפאורפוינט, היה נראה לו שאולי זה קשור לאיזה פצצה, לחומר נפץ. הוא הלך והעיר את המפקדים, הם הוציאו את כולם החוצה, שלחו מיד לבדוק את זה, וגילו שזה היה מחובר ל-200 קילו חומר נפץ. פצצה ענקית, אינורמוס בום, שאם חס וחלילה לא היו מגלים את זה, כל הבניין וכל החיילים היו יכולים למות. כששמעתי את זה אמרתי, וואו, איזה סייעתא דשמיא שבאמת אמרתי להשתמש בפאורפוינט. לא יודע אם בלי זה לא היה מציד, אף אחד לא יודע. אבל אתה צריך להיות עם אחריות, הרבה פעמים אני טוב, צריך להיות עם אחריות וצריך לשים לב, זה לא פשוט, זה חיים ומוות פה. קיבלתי מהצבא סרט של דקה, שמראה את בית ספר ואת החוט. ואולי יש לי אותו פה אחרי זה, אם תרצו, אז אני יכול גם להראות לכם את זה. אני חושב שיש לי זה פה, אני לא חשבתי להביא, אבל יכול להיות שיש לי אותו בתוך המחשב. אז אני יכול להראות לכם, זה ממש... יש כל מיני שאלות... יש נועל חניבל בצבא, אתם יודעים מה זה נועל חניבל? נועל חניבל אומר, אם אתה רואה שמחבלים תפסו חייל יהודי, ואתה לא מצליח להציל אותו, ואתה רואה אותו בורחים, אתה צריך לראות. לראות על מנת להרוג, גם אתה יודע שאתה תהרוג את היהודים. וחיילים באו לדבר עם זה על כל הגדרים פה. אתם יודעים, זה משהו מסובך. זה מסובך מאוד. זה ממש קשה, אבל מצד שני, אתם יודעים מה קורה בדיוק לחייל שלנו שנופל בשבי. ומה הערבים יעשו לו אחר כך, ומה אחרי זה הם יבקשו מאיתנו. זה מסובך. זה מסובך. אני לא... זה כל הדברים עכשיו פה. מקרה אחר, חיילים באו להם איזה פלוגה. המפקד שלהם יום קודם נכנס לתוך איזה מקום בעזה והתחילו לראות עליו ופגעו בו ופצעו אותו וכל הזמן ירו. חייל אחר סיכן את החיים שלו כדי להוציא את המפקד וירו גם בו, והוא הצליח להוציא את המפקד החוצה ושניהם ביחד שכבו בבית חולים. המפקד והחייל שניהם לא מתו, שניהם פצועים. והחיילים באו לדבר איתי, מה הגדרים פה? מתי הם צריכים, עד כמה אדם צריך להסתכן כדי להציל את החבר שלו? אנחנו יודעים שבדרך כלל, כולנו מכירים את רבי עקיבא, שניים שהולכים במדבר, נכון? שבדרך כלל אנחנו לא אומרים לאדם שיקריב את החיים שלו בשביל חברו, חייך קודמי חייך וחייך וחייך, מה הכלים בצבא? זה דבר מאוד מורכב, מאוד מורכב. עכשיו כאן צריך לשבת ולהבין כל מיני דברים על המערכות הצבאיות, ולהבין דברים בהלכה, ולהבין דברים שקשורים גם לפיקוח נפש, אבל להבין שהצבא זה הרבה מעבר לפיקוח נפש רגיל. יש מערכות אחרות, יש גמרא בשבת הפיתת, מערכות אחרות שמדברות על עד רידתה, על מלחמה, על עיר עד רידתה, יש דברים אחרים, צריך להבין אותם, יש רמב"ם, ויש עוד שמח ורבב, יש כל מיני דברים, צריך להבין את המשמעות של מלחמה ואת הכללים. אבל זה מאוד מורכב, מאוד מורכב מה לתת ומה להגיד. ויש עוד המון שאלות מעניינות, אני לא רוצה עכשיו להאריך יותר מדי, אבל אני חושב שהשאלות האלה נותנות קצת דוגמה לאחריות שיכולה להיות על רב. כאן זה אולי במלחמה, זה אחריות באמת מיוחדת, אבל אחריות שיש משהו שאני חושב שראינו כאן דברים שהם גם קשורים לאחריות עצמה, גם קצת להיכנס להרגיש קצת מה זה צבא הגנה בישראל, עם כל הקשיים, שהייתי צבא שהצבא יהיה עוד יותר דתי ועוד יותר, אבל עדיין לראות איזה דברים יפים יש לנו, וגם לראות שתמיד שאתה עסוק בתורה, תחשוב גם על החסד. ואני חייב להגיד לכם, כשאדם עושה את זה בצורה נכונה, אני מאמין שבסופו של דבר זה לא פוגע בתורה שלו. כשהוא עושה את זה בצורה נכונה. אם אדם עוזב את התורה וכל היום רואה כוחות, אתה יודע מה לעשות. הוא לא ידע תורה אם הוא כל היום מתעסק בדברים אחרים. אבל אם אדם שקוע בתורה, אבל בראש שלו הוא חושב על כלל ישראל, הוא חושב בראייה של חסד, הוא לא יפסיד מזה. הוא לא יפסיד. הרבה פעמים זה גם מחזק את התורה. זה נותן, אני חושב שבמובן מסוים, דרכים שאני לומד סוגיה היום, אני מרגיש שהם יותר עמוקים ממה שלמדתי לפני 15 שנה, לפני שהייתי מגוש קטיף למשל. אני חושב שזה עזר לי גם בלימוד הסוגיה, גם לדברים. ויש דבר עכשיו, כמובן אם אדם יתעסק כל הזמן בחוץ, אז אין מה לעשות, אני לא מדבר. אבל אני חושב שצריכה להיות לנו מחשבה כשאנחנו לומדים, וגם בלימוד עצמו, כשאדם לומד, הוא לומד כי זה מצווה ללמוד תורה, הוא לומד כי הוא מבין שהוא נהיה יותר שלם כשהוא לומד תורה, והוא לומד כי הוא מבין שכל פעם שהוא לומד תורה, הוא מחזק את כלל ישראל. הוא לומד כי הוא יודע שהוא לומד תורה, אולי הוא עוזר לחייל שנמצא עכשיו באיזה מקום שחס וחלילה לא יקרה לו שום דבר, או דברים אחרים לעם ישראל. הוא מבין שהוא לומד תורה, יש לו אחריות, גם בתורה, גם בכל דבר. יש לו אחריות של כלל ישראל, וזאת ראייה שאני חושב שמאוד חשוב שתהיה בתוכנו. יש לו 5 דקות או לגמור? קודם כל, אולי לפני שאני אמשיך, אני אשמע שאלות שלכם, אם יש לכם שאלות, ואם לא, אני אגיד כמה דברים נוספים. אמרת לנו לפני
כמה דקות שבערב שבת פסת הטלפון ובכנסת, לפני שקיע קיבלת שאלה. מה היה דין אם מישהו בקרב, יש לו שאלה חיים ומוות, והוא רוצה להתקשר בשבת לרב? בשום אופן זה מותר לרב לקבל את השאלה בטלפון בשבת?
כן, אני אגיד לך. אבל אני אגיד לך את הדברים, אני אומר אותם. בדרך כלל, אנחנו אומרים שהם אומרים לאדם חטא כדי שיבכה חברך. אבל קודם כל, ברור שבעניין פיקוח נפש, אנחנו כן נגיד את זה. ואם אנחנו יודעים שיש חשש שחייל יסתכל את נפשו כי לא יהיה את הרב שיגיד, אז הרב בשבת צריך להתקשר אליו. וזה דבר ברור, כי אתה עושה כל דבר כדי להציל נפש. אני חושב שזה דבר שברור שמותר לעשות. אבל חוץ מזה, צריך לדעת גם מה האיסור של פלאפון. תראו, אני בחוץ, ברור שאני אגיד, הפלאפון אסור, אני לא... אבל, באמת, צריך לחשוב מה רמת האיסור בדיוק. אם אנחנו לא חוששים לחזון איש, לחשוב של בונה, ורב שלמה זלמן אוירבך אמר לא לחשוש לחזון איש הזה, וגם הרב פיינשטיין חשב כך, אם לא חוששים לחזון איש של בונה, אז צריך לראות מה בדיוק האיסור. למה שיהיה איסור להשתמש בטלפון? אני לא, שלא תהיה טעות פה, כן, שאף אחד לא יצא ויחשוב. אני לכולם אני אגיד שיש איסור, ואני גם אביא את החזון איש, ואתה לא יודע מה להגיד, נגיד מוליד, ונגיד... אתה יודע מה להגיד, כי ברור שצריך לעצור את הטלפון בשורה התחתונה. ברור שצריך לעצור. אבל צריך לדעת פרופורציות בחיים, צריך לדעת שאדם מתעסק לך, צריך לדעת מה דאורייתא, צריך לדעת על מה מדובר. כאן הוא דבר הדבר שהוא לא דאורייתא, הוא לא אפילו דרבנן פשוט. עכשיו אפשר להגיד, ידין כותב, ידין זה, אבל הכל כאן זה כותב, הרי, אז אפשר למצוא כאן דרבנן מסוים בכתיבה. עכשיו אני גם לחצתי בשינוי, כן? כשהייתי צריך להביא, כתבתי ככה. עשיתי שינוי, עשיתי, יש כאן עוד רבנן, בתוך כל הדברים האלה, אז עשיתי עוד, אבל אני חושב שהדברים האלה מאוד חשובים, כי הם לא חשובים רק בצבא. הם חשובים גם לעוד דברים. הם חשובים למשל, ואני אומר בזהירות, אבל יכול להיות גם בקהילה מקרה שלפעמים אני לא רוצה שפשוט תפרשו דברים בצורה לא אותך, אחרי אני מתלבט מה להגיד או לא להגיד. אני אגיד דוגמה מסוימת שהייתה פה, אבל הייתה דוגמה שמישהו נהרג. מישהו נהרג בשבת, והשאלה הייתה אם להודיע להורים שלו או לא להודיע. סתם ככה, פעם היינו מודיעים בשבת, או להתקשר בשבת, או לעשות, זה ההורים, ואז עוד משהו. אבל היה חשש גדול מאוד שההורים ידעו במהלך השבת. למה הם ידעו? כי מה לעשות? זה שומע ברדיו, זה שומע ברדיו, כבר כולם יהיו ליד הבניין שלהם, הם כבר ידעו בדרך אחרת. ואם ידעו בדרך אחרת, זה יכול להיות אפילו מסוכן. אבא שם זה כמבוגר, יכול להיות מסוכן, אבא פתאום שומע, סתם ככה, אתה יודעת איך להגיד דברים כאלה. להגיד פיקוח נפש ממש או לא, לא יודע. אם נגיד שאני חושב שהוא יקבל התקף לב וימות, אולי כן, בוא נאמר שאולי לא. האם אני חושב שזה יכול לגרום לו בעיה נפשית לכל החיים? אני מאוד חושב שכן. בעיה נפשית, אם בן אדם יהיה משוגע, אז מותר לחלל אפילו שבת. תשובת הרשב"א, מותר לומר, שהוא יהיה משוגע, אבל הוא יהיה חצי משוגע. דברים כאלה הם לא ברמה הזאת, אבל הם כן ברמה שלפעמים אפשר לראות אותם כמו סכנת איבר. וכמו דברים שלפעמים בדרבנן בשיעור שאפשר להעביר אותם. צריך לראות על מה מדובר. אני במקרה שהיה לי דומה לזה, לא משנה עכשיו מה, התקשרתי בשינוי. בשבת. על הדבר הזה. עכשיו, אני גם התקשרתי כי גם אני חושב שבאמת זה נכון אפילו בדרבנן רגיל, וגם אני חושב שכאן זה אפילו קצת פחות מזה. אבל אני אומר, צריך להיזהר כי מצד אחד, מצד האמת, אנחנו יודעים שטוב, אנשים ידעו והתרגלו לזה שטלפון וחשמל זה אותו דבר, ולהדליק אש, אותו דבר. אין, לא עושים, לא מספקים. זה לא אותה מציאות, אנחנו רוצים להלכות, אנחנו לא חושבים שזה נכון, שפתאום... אבל מצד שני, פוסק חייב לדעת את הרמות ההלכתיות השונות, חייב לדעת, כי כשיש כל מיני מקרים, אם אתה לא יודע להשתמש ולדעת מתי זה ככה ומתי זה ככה, אתה ממש יכול להגיע לעיוות של ההלכה. ואני חושב שזה דבר שממש מאוד משמעותי כאן, שעכשיו מה שאמרתי זה כבר לא קשור לצבא, זה יכול להיות קשור לכל רב קהילה שיכולים להיות כל מיני מקרים דומים לזה. אני חושב, אני רציתי קצת לדבר היום עצמו זה ראשי, אבל אני לא אדבר על זה עכשיו, או שרציתי קצת לדבר, כי אני חושב שמה ששומעים בארצות הברית היום עצמו זה אף פעם לא יהיה כמו מה ששומעים בארץ היום עצמו. אחת המהות והאווירה ולהבין את הדברים אני אוהב מאוד לקרוא גם את הרב סולובייצ'יק וגם את הרב קוק ולרב סולובייצ'יק יש הרבה דברים יפים כל דודי דופק, הרבה דברים יפים אבל בחוץ תשמעו על יום עצמות יותר את הרב סולובייצ'יק ופחות הרב קוק, אני חושב, אולי אני טועה את האווירה, את הדברים. רציתי להשמיע משהו נוסף, אבל אנחנו לא נוכל להגיע לזה כל כך. אני כן רוצה, אולי אני אגיד משהו קצר תכף על זה. אני כן חושב שרב קהילה צריכה להיות לו מטרה כל הזמן לחשוב איך הוא מביא את הקהילה שלו לקשר גבוה יותר עם ההלכה ולקשר גבוה יותר עם הקדוש ברוך הוא. זה צריך להיות כל הזמן במגמה של הרב. עכשיו, כשאנחנו אומרים, הקשר יותר גבוה, זה אומר שזה קשר יותר גבוה, אבל אם אתה רוצה להביא אותם לשם, אתה צריך לקחת קשר שהוא קצת יותר גבוה ממה שהם נמצאים עכשיו. וכדי לעשות את זה צריך להיות עם אחריות ומאוד חכמים. ואם אתה קופץ קצת יותר קדימה, קצת יותר קדימה, אז אף אחד לא יהיה איתך. ויש דברים שאדם יודע, שאדם צריך לדעת, כשאני התחלתי להיות רב קהילה, ואלון שמול שזה קהילה תורנית, ואני כמעט שנה שלמה עסקתי בבין אדם לחברו. בין אדם לחברו, כולם איתך, אתם יודעים, כולם אוהבים לשמוע על בין אדם לחברו. מי שעושה לו, אתה מדבר על חברו, ועל להגיד שלום, ועל תאונות דרכים, וזה אוהב. כולם איתך. אחרי שנה, פתאום אתה אומר משהו, בענייני צניעות. וואו. זה מהפכה, אתה אומר, רב יכול פעם בשנה להגיד משפט השניים. פעם בשנה צריך להיזהר, והרב ירדבר שיודע, כשאני אומר משפט כזה, וואו. עכשיו, מאוד אוהבים אותי בקהילה, יש לי קשר טוב עם אנשים. אבל יש אחריות, אתה כל פעם צריך לראות איך אתה עושה שלב קדימה. אני חייב להגיד את המשפט הזה על צניעות, שאמרתי, לא הייתי אומר לפני 30 שנה בתל אביב, ולא הייתי אומר היום באנגלווד או בטינק. כי השאלה, איפה אתה נמצא? שם הייתי אומר דברים אחרים. יש דברים פשוט יותר חשובים להגיד שם, זה מה שאני מתכוון. לא הייתי מדבר על זה, כי להגיד שם משפטים כאלה זה כבר וואו, אתה כבר מקפיץ לקומות אחרות. אבל אני חושב שצריך לחשוב בצורה חכמה איך אנחנו מצד אחד כן מקדמים, ורב שלא מקדם רק נחמד או כל נחמד, אבל איך מקדמים את הקהילה, אבל לדעת לעשות את זה לפי השלב שלהם, לעשות את זה לאט לאט בסבלנות. רב שאין לו סבלנות, שלא יהיה רב. חס צריך להיות בסבלנות, לאט לאט, בנחת. יש לי תוכניות, תאמינו לי, לעוד 10 שנים. יש תוכניות, היה לי שיחה שנתתי על טלוויזיה, ששמרתי אותה 5 שנים אצלי. ורק 5 שנים אחרי זה נתתי את השיחה הזאת על טלוויזיה. לא מיד. יש לי שיחה על פייסבוק. מוכנה כבר כמה חודשים. לא מוציא אותה עדיין. יגיע הזמן, אני אוציא אותה. יגיע הזמן, אבל אני מפני זה קצת לעשות שיחה עם הנוער. כי הפייסבוק יותר חשוב לנוער, ההורים לא תמיד ידעים אפילו מה זה פייסבוק. צריך לעשות שיחה עם הנוער, צריך לחשוב איך לעשות את זה בצורה חכמה, זה מורכב, אבל אני אומר, רב, צריך סבלנות. צריך לחשוב איך אתה מקדם, מה היעדים, מה אתה חושב שהיית רוצה לראות את הקהילה בסוף? תחשוב מה אתה רוצה לראות בעניינים של קיום הלכה, בעניינים של כשרות, של שבת, של צניעות, מה הטופ שהיית רוצה? ועכשיו תעזוב את זה ותראה מה השלב הבא, לאט לאט. לאט לאט, ועוד שנה, ועוד שנה, ועוד דבר. אני אומר לכם שיש דברים, המון דברים שמצליחים להשתנות אם אתה עובד עם סבלנות ולאט לאט. אבל אני חושב שכשעובדים ככה, אבל כן יודעים במטרה לקדם, אני חושב שמצליחים הרבה, וכמובן, התנאי הבסיסי מכולם שלא צריך להגיד לכם את זה, כי זה אתם יודעים, שרב אף פעם, אף פעם, לא יכול לכעוס. אין דבר כזה שרב מאבד שליטה, כועס, בין אדם לחברו, רב חייב להיות מספר אחת. שהוא תמיד יהיה בצורה אמיתית, הוא יהיה נחמד בצורה אמיתית לכולם, כי גם מישהו שלא בסדר צריך להיות אדם נחמד, הוא צריך לדעת איך לחזק אותו. הוא יהיה אדם שיודע לשים לב לקשיים שיש לאנשים, להתחבר, א' כדי לעזור להם מצד האמת, אוהב את הבריות, כי אנחנו עוזרים לזה גם יהיה חלק מהמצוות, וגם אם אתה לא אוהב את הבריות, אתה לא תגיע למקרבן לתורה. אם יהיה לך באמת קשר טוב וקרבה טובה ודברים שאנשים רוצים להיות קרובים אליך. ואני יכול להגיד לכם שיש אנשים בקהילה, יש אנשים, לא כולם תורנים, כן, יש אנשים שמחה תורנית הם מאוד שונים ממני. הם מאוד קרובים אליי, הם באים לשאול שאלות לפעמים בצורה מפתיעה. כי מרגישים טוב, מרגישים שזאת כתובת טובה. הם מרגישים שזאת כתובת שכדאי להיות איתה בקשר. ודבר אחרון שאני לא אדבר עליו, כי אם הייתי מדבר עליו, על זה יכולתי לדבר שעתיים, ורק עכשיו אני מזכר בזה, שרב קהילה שרוצה באמת להצליח, צריך לדעת שהדבר המרכזי בקהילה, הרב בנדר שיכול להגיד לכם את זה, זה הילדים. הילדים, הקהילה, זה הדבר המרכזי. אני לא יודע, יש קהילה שאתה מייחד בקהילה של אנשים בגיל 90, כבר אין ילדים. אבל קהילה רגילה, ילדים בקהילה א' זה חומר שאתה יכול לעבוד איתו. כי ילדים אתה יכול לשנות, אתה יכול לעשות המון דברים עם ילדים. ובית ההורים תמיד שמחים בקשר של הילדים שלהם עם הרב, ושהילדים שלהם מתקדמים, לא משנה איזה הורים, הורים כאלה, כאלה, כמובן, אתה לא תגיד לילדים לבוא הביתה להגיד שכל הבית לא קשר, שכל קצת. אבל אתה עובד דרך הילדים, אתה גם משפיע ומשנה את הדור הבא. עכשיו, דוגמאות של ילדים יכולות לדבר המון, כי יש לי המון מה להגיד דברים שאני עושה עם ילדים, אבל אני לא אגיד עכשיו, דיברתי כבר יותר מדי, בעזרת השם, שאתם תצליחו בכל המשימות שאתם עושים, גם בלימוד פה, גם בתור מדעי קהילה, שיהיה ברכת השם עליכם.